Trille will start like yesterday by saying who thinks they might have a question. Okay. Gonna need to be on it. Okay. שאלה, אני אחזור גם בשביל הקלטה וגם מי שנמצא מאחורה. אם אני מתמקדת בנשימות כעוגן של התרגול שלי, האם זה בסדר לפעמים לתרגל גם מטה? את מתכוונת באותה ישיבה? כן. באותו סשן של תרגול, כן. התשובה שלי תהיה כן. אפילו שאנחנו, הדגש הוא לבחור עוגן ולהישאר איתו, לפעמים המטה היא כמו, אני קוראת לזה הרבה פעמים, חומר זיכוך. היא ככה, היא גם מענה מיטיב לכל מיני סוגים של קיבוצים, וגם עוזרת לנו להתחבר לכוונה. אז ככה, או לשנות למטה לגמרי, או להביא קצת מטה כמענה למשהו, ואז לחזור לנשימה, יכול להיות מאוד מיטיב. בשמחה. תודה לך. כן, מי עוד? Oh, really?
Yeah.
Not yesterday?
No.
Okay, well, tell me what you remember. So, remembering that I spoke about a few ways of dealing with dukkha and not remembering all of them. כן, אני לא זוכרת שאמרתי בהכרח ארבע, אמרתי בטח הרבה יותר. אתמול, כן. אתמול דיברתי על שלוש דרכים להסתכל על, על, על מכשולים, אבל זה נכון לגבי כל סוג של דוקה או תגובתיות. לראות את זה כדוקה, לראות את זה כמשהו שמבנה דוקה, או לראות את זה כמתנה, כאיזשהו שער שפותח משהו. וגם אתמול, בעצם זה הרביעי אולי, דיברנו על, על דרכים מעשיות או פרקטיות לעבוד עם זה, וזה חלק ממה שעשינו היום גם. כן? אז אפשרויות, קודם כל הדבר הזה של פתיחת המרחב, שבה מראש נותן לנו את היכולת לפגוש את הקיבוצים, לזהות את הקיבוצים יותר מוקדם, יותר מהר, והוא גם מענה כשהקיבוץ קיים, כן? הפתיחה של המרחב דרך כל הגוף, או בעזרת הנשימה או הצלילים, כן, חלקנו זה יעבוד יותר פשוט פתיחת המודעות, או להשתמש בנשימה כדי לפתוח, או להשתמש בשמיעה כדי לפתוח. זה ככה משהו אחד שדיברנו עליו הבוקר, ואז האפשרות גם להיענות עם הנשימה או עם ההקשבה ישירות לקיבוץ, או לתחושה הלא נוחה בגוף, שזה לנשום באופן שנענה לחוויה הזאת. אם זה כאב, לנשום באופן שמלטף את הכאב, אם זה עייפות, לנשום באופן שמביא אנרגיה, אם זה חוסר שקט, לנשום באופן שמרגיע וכו'. אוקיי? תודה. בואו נלך לאחורה הפעם. כן, אז הקשר בין לנשום באופן שנענה לחוויה לבין הדגש על קבלה והכלה של דברים, כן, שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים שומעות בתרגול מיינדפולנס בעיקר. הרבה מאוד דגש על קבלה, פשוט לשהות עם הדברים. זה אחד המענים. אני הייתי שמה את זה בתור קבלה כזאת, החלה כזאת, דרך אחת לענות. ובעיקר, אם אנחנו עובדות, מזמינות הרפאיה של קיבוץ, אבל לפעמים הוא לא קורה, אז הקבלה והחלה היא מענה מאוד מאוד מיטי. ובעצם, אם אנחנו חושבות על מה קבלה או החלה עושה, קבלה או החלה, מה שהיא עושה היא, אומרת, אוקיי, אני לא אוסיף עוד קיבוץ על הקיבוץ. כן? זה מרפא את ההרגל של הדחייה, הסלידה, והצד השני שלו, התאווה, הרצון שדברים יהיו אחרת מאיך שהם מתגלים כרגע. אז זה סוג אחד של מענה, שגם הוא בעצם מרפא קיבוץ. כן? אם אנחנו מתמטאות בעצה, אבל בנוסף אליו, אנחנו יכולות להביא דברים אחרים גם. כן? של לנשום באופן שמרפא, או להזמין הרפאיה, להזמין ככה את העבודה האקטיבית עם עם התגובתיות שלנו כדי להפחית אותה. אז קבלה, החלה, זה אפשרות אחת. זה עונה לך? זה מסדר? יופי, תודה. כן. You choose. So the question is about restlessness and how the techniques we spoke about today can support that. Maybe I should carry on because then you have a free ride. No, yeah, because I spoke about it. טוב, אז נחזור לעברית. זה כיף עדי עניב. אז תודה, כי באמת כמו שהרגשתם, היה לי הרבה על מה לדבר היום, ועשינו כזה, הכנסנו יחד המון המון דברים. ספציפית על חוסר שקט, איך זה עובד. אז חוסר שקט אפשר לראות אותו כהמון אנרגיה, או יותר מדי אנרגיה בשביל המרחב, או החלל, או המיכל. כן? זה אחת ההברקות, כן? שאפשר... אז אנחנו כבר יכולות לראות שאם אנחנו פותחות את המרחב יותר, האנרגיה יכולה להישאר אותה כמות של אנרגיה, אבל יש לה יותר מקום. ואז זה כאילו ה... האטומים של האנרגיה הזאת פחות מתנגשים אחד עם השני, והחוויה היא יותר מרווחת. אז הפתיחה של המרחב, אפשר ממש לשחק עם זה. עכשיו דיברנו בעיקר להגדיל את זה לגודל של הגוף, אבל אפשר כשיש המון חוסר שוקט להגדיל את זה עוד יותר. להגיד, אוקיי, אני פותחת למרחב של החדר, ורואה מה קורה לאנרגיה אז, האם החוויה הופכת להיות פחות... פחות מפעילה. אז זו אפשרות אחת, מאוד מאוד, כי זה הדבר הראשון שהייתי אומרת, לנסות, והמענה עם הנשימה גם יכול מאוד לעזור. אז אם את עובד עם הנשימה, זה תלוי אם אנחנו עובדות עם הנשימה או לא, לנשום באופן שמרפא ומרגיע ומקרקע. ואני עושה את התנועה הזאת, כי הרבה פעמים, נשימה, כי אם אנחנו מדמיינות את הנשימה עולה כלפי מעלה, זה מביא חיות ואנרגיה. נשימה שנעה כלפי מטה, מביאה קרקוע והרגעה והשקטה. זו דרך אחת, אם לדמיין אותה יותר עושה את זה, או פשוט ככה להתכוונן לדרך נשימה שמרגיעה ומרווחת. אז זה שתי דרכים. יותר ממוקד. אז השאלה, אני אחזור עליה. I get this one, you can answer actually. When we speak about using the breath as an anchor, is it particularly using the movement of the breath or a wide sense of the breathing, or could it also work to use it more one-pointedly in one particular area? זה בסדר שהתשובה באנגלית?
Yeah, you can use it anywhere. What we mean by an anchor is that it's somewhere that we can return to, like, oh, I can come back to that breath. And that if I stay with that breath, in a way, I'm not tied to the present moment, but I'm connected to the present moment through that breathing, through how that breathing is. And we can cultivate sensitivity from there. And if we choose to, we can also cultivate creativity. So related to this question around restlessness, restlessness has a breath pattern to it, right? You can kind of start to notice that. And if we start to change that breath pattern over time, we can move ourselves out of that condition. We could also say that excitement has a breath pattern. And if we find ourselves in a lot of dullness, we can start to cultivate it that way. So we're kind of anchored into, it's more like we are connected into the present moment and connected to our sensitivity and our creativity. And then when we wander away into thinking, whatever, past, future, we're not so anchored and we're not so connected to the present experience. So in a way, it doesn't really matter if I'm paying attention to it here or there. In terms of it being an anchor, the question about the difference is possibly what feels nicest for you and what actually feels most nourishing, what feels most supportive, what feels easiest for you. Yeah, so that's probably the more important question. All of them are good anchors. Thank you. Should we go here? Yeah. No, you. That you're looking back. Yeah, it's you. Yeah, so maybe I'll carry on with this one. So firstly, this thought, maybe I'm not doing it right, you know, it just comes up for a lot of us a lot of the time in all kinds of things, you know, and it can cause this kind of hesitation. In a way, that thought is the part that's not doing it right, right? It's not really contributing a lot to the experience. And we could just take faith in ourselves and say, it's probably good enough, you know, and anyway, I'm probably learning a lot from a sense of like, well, when I do that, my experience becomes like this. Yeah, so it depends on those different ways, right? If I pay attention in this way, I can kind of steady, control, sustain. I start opening out the field and it's like, oh, it's all gone kind of loose and ephemeral and all of that kind of appearance is that way. So that's a good thing to understand anyway, right? It's like, oh, if I'm getting too tight, I can open that space and create a different experience for myself. Or if I'm getting too loose, I know that I can bring my attention really clear like that. Really helpful. Good for our life, good for our practice. When we're open like this, we have a few different options for like keeping it interested, keeping the attention sustained. And what I would pay attention to is almost like flow of that breath. Right, it kind of like moves deep into me and feels like this, and then it moves like this. And so I kind of would utilize that as an anchor, like we were kind of saying. And it's like, oh, it's that movement, and also it's nice. It's kind of nice to feel that, and maybe it doesn't need to be as constrained as what I think of as the anatomy. Maybe it's also like outside the body, and I can kind of feel, sense that movement in the breath space there. At first, as we're beginning this, I wouldn't go for like, oh, there's sounds and there's breath and there's sensations and things like that. Maybe someone would guide that in a meditation. But it's more like in this session, I'm going to open the awareness, keep it open. When it contracts, keep it open again. And I'm going to pay attention to breath this time. And like that. And if I get pulled off into the sounds, like this construction sound, I'll notice, oh, I've been pulled away. Interesting. And let's come back into that flow there, rather than like, oh, maybe we do sounds now. Because that can start to create kind of agitation in that kind of picking and choosing, and then we feel a bit muddled. So does that feel like a, gives you like a way of working in that space? That's great. Okay, so I'm going to do this one and then we'll swap to Soha. So, trying to think we should rephrase the questions. I'm not sure if I did a good job last time. So, actually talking about like a multiple way of awareness is showing up. There can be the quite tight awareness, there can be quite a spacious awareness, and then we can notice that from that spaciousness it's gone back to something tight, and then there's this kind of cognition of awareness that's kind of like from here, and it's like... And it's kind of got a life of its own, and that's feeling a bit disorienting and unpleasant, and noticing that's something that happens in meditation but also happens in life. So, yes, awareness is not a thing. It's not a reliable thing. It changes, and there's dimensions of it, and there's ways of perceiving it. Yeah, and this is where the whole kind of language around consciousness, awareness, knowing, it kind of falls apart, because we have a sense of awareness, and that sense of the awareness, small, large, in my cognition, means that we have that sense of awareness. It's not awareness itself. All of that's happening in awareness. You know, it's like we're aware of these things. It's a perception. It's a way of seeing it, and we see it a certain way, like this. That's what we're seeing, right? So the skillful use of language here can be helpful. It's like, what's your sense of awareness right now? Is your sense of awareness that it's very small? Is your sense of awareness that it's very big? And how we sense that says something about how we're doing, how we're feeling. Yeah? When it's more shrunk, when it's more intense, when it's more fixed, and it doesn't feel it has the capacity to move into different ways, we would describe that as a kind of dukkha. Yeah, it's a kind of unpleasantness. When it feels it's able to open or it's able to come close, it's able to do these things, and it has a fluidity and a freedom, and we can guide it, and we're guiding it towards well-being and all of this, then it's like freedom. Yeah, so freedom to play with awareness. It's going to play almost as if with itself, because it's conditioned by other things. Yeah, a horrible sound comes and awareness shrinks. Yeah, a really delightful experience opens us out. We feel love, and whatever, we feel welcomed, we feel allowed to be here. Awareness expands. So it's a way that we can play with experience. It's a way that we can understand experience. You know, it's like taking the temperature. You know, it's like, oh, it's like this. And then it's something that happens by itself. It's also something that we can impact. We're learning this skill. And as we learn a skill, perhaps more we learn how little skill we have. But over time, with that, we start to gain a bit more. And we're not looking to be masters in a day, in a week, maybe even in a lifetime, but like someone who can get a sense of like, oh, I can open that. And it goes small. In that moment when it's small, are we identified with the small or with the big? And we can choose. So actually, let's go for the big, because that feels better. And the small then maybe fills out to the big, or whatever. Yeah. So it's another element we can play with. And if that starts to feel confusing, come back to the breath, come back to the sounds, come back to cultivating well-being. And then when we feel ready, we can go back into playing with that sense of awareness. So I hope that's helpful and not too confusing for anyone. But does that feel all right for you? Okay, that's great.
השאלה היא על ה, ככה, הקשר או בין אי-תגובתיות, דיברנו על תגובתיות ואי-תגובתיות לבין, אני אומרת את זה בדרך אחרת ותתקני אותי אם אני לא מדייקת, לבין פסיביות, כן? זה שאני לא עושה כלום, אני נותנת פשוט לדברים לקרות בלי, בלי, ואני כאן אשתמש במילה מענה, זה ההבחנה שאני עושה. אז התרגול, המטרה שלו זה לא להפוך אותנו לפסיביות או פסיביים, אלא לפתוח את האפשרויות מההרגלים של התגובתיות לאפשרויות של מענה. אז אם ניקח את הדוגמה של הזבוב, כן, כדוגמה, ודיברנו על זה כדוגמה, זבוב נוחת וישר הדבר הזה, אז היכולת לשהות ולהרגיש מה המענה, מה האפשרויות המענה קודם כל, ומה המענה המיטיב. יש עוד דברים שאני יכולה לעשות כדי שלא ינחתו אליי זבובים, אנחנו משתמשות בדבר הזה כדוגמה ספציפית. וזה מה שאנחנו מחפשות, זה באמת החופש הזה, לזכור, לדעת שיש עוד דברים. זה לא אומר בהכרח פסיביות. הרבה פעמים התגובתיות היא כל כך חזקה, שהדבר הראשון שאנחנו צריכות לעשות זה באמת להשהות תגובה. ואז זה ככה איזשהו מתפרש, הוא גם מתבטא בחוסר פעולה. אבל זו לא המטרה. באמת היכולת לענות באופן מיטיב, הרבה פעמים התגובתיות שלנו היא לא רק שהיא לא תומכת בנו, היא בעצם רק מסבכת אותנו. סתם דוגמה מהחיים, עצבנות על כביש. שפעם נסעתי עם הגיס שלי ומישהו כל הזמן צפר לו מאחורה כי הוא לא נסע מהר מדי, והתגובתיות שלו גרמה לו לנסוע עוד יותר לאט. וזה כאילו, זה רק, זה לא באמת עוזר, כן? זה דוגמה. זה ברור התשובה שלי? או שיש שזה עדיין... זה לא מדבר על פסיביות, זה מדבר על השהיה של ההרגל כדי שנוכל לענות מתוך חוכמה, מתוך תבונה, מתוך חמלה, הלימה עם הכוונה שלנו, ובאופן שהוא באמת מיטיב, הכי מיטיב שאפשרי לנו בכל רגע. תמיד יהיה הכי מיטיב בעולם, אבל בתוך סט של נסיבות מסוימות, הדבר הכי מיטיב. לפעמים זה יהיה אותו דבר, דרך אגב, כמו ההרגל שלנו. אין? לפעמים זה יהיה אותו דבר, אבל זה יבוא ממקום אחר. זה האימון. זה בפירוש לא פשוט להיות עם הכל בלי שום הבחנה של מה מזיק ומה לא מזיק. זה להפך. אנחנו רוצות לטפח את היכולת להבחין, לזהות, להיות רגישות למה מביא סבל, למה יוצר דוקה בעולם ובתוכנו, ומה יוצר תהפוך, כן? כדי שנוכל לבחור את מה להזין. תודה. אז יש לנו רק עוד כמה דקות, ויכול להיות שיש יותר שאלות מזמן, אז יש פה מישהו ש... מישהי שאין להם קבוצה היום ושיש להם שאלה? לא או לא? כי אז ניתן לכם עדיפות. מי שיש קבוצות, אפשר להביא לקבוצות. מה? אני שכחתי לדבר על זה. I've got to mention the groups. but you said. יהיו היום מפגשים קבוצתיים, היום ומחר. שלומית תזכיר את זה בסוף הישיבה הבאה. אבל תבדקו על לוח המודעות, יש שם רשימות של קבוצות וזמני מפגש, אז תבדקו אם אתם היום או מחר כשתצאו להליכה. אז אם אין, למי עוד יש שאלה? בואו נעשה את זה ככה לך. יש עוד מישהו מישהי? פשוט אתה שאלת אתמול, אז אני אתן עדיפות למישהי. אם יש עוד מישהי שלא שאלה עדיין? אוקיי. בבקשה.
So the question, in short, why should we want to be free from dukkha? Yeah, and the answer could be on kind of multiple levels, right? Now, the thing is, what the teachings say is that every experience you have is conditioned by a lot of things, but it's particularly conditioned by the state of the heart and the mind and body, right? And from there, we don't see things so well, and we want to learn how to see things better. We also don't feel so well in ourselves and are likely to act in ways that cause further harm. Yeah. Now, we then, we're making an assumption, right? Okay, so everything could go any which way, and we're making an assumption, presumption, however you want to say, as an initial point. It's like, well, what should we do with all this conditionable stuff? We could take it anywhere. And the Buddha says, this teaching is for the reduction of dukkha, right? Now, why would they say that? Well, one is that it then creates a better condition for ourselves. Simultaneously, it creates better activities from us, which creates a better world for others. And if we believe that other beings exist in a way that's worthy of respect, then we live in that way, and that actually means that we are a respectful being and we attain what they call nobility. Yeah, so these are noble truths. Why? Because they make our actions more noble, more worthy, more respectful, and we feel more dignified. Yeah. But it's kind of based around this kind of point that why feel unnecessary suffering, distress, stress in your life if there's a way of experiencing less? But that's what these teachings are about, right? So these teachings are fundamentally about that point, but it's an assumption, it's a presumption that it's worth doing. And if you feel it's worth doing, then these teachings will fit for that. If you don't feel it's worth doing, interestingly, it's the same framework and you can use it towards something else. Yeah? But you could also just flip it on its head and talk about the positivity, which is we are opening, unleashing the capacity of love, of peace, of beauty through our being. Because when dukkha goes down, those things raise up, right? So you could also frame it in a more positive language like that. It's like reaching the fullness of the potential of the creativity, beauty, wonder, and delight that can come through a human being. And yeah, if you like the sound of that, then these teachings fit for that. If you have another goal, you can probably use the same framework towards that. Yeah. Does that seem okay? Yeah, thank you. All right. Enjoy your practice.